ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שלום שלום לכם. ברשות ראש הישיבה, ברשות כל הרבנים, רמים, אז אנחנו נדבר היום אמנם כשאמרתי לרב רוני איזה דף אתם, אז שבוע שעבר אמרתי דף ג' ומתאים קיום שטרות, אז ככה אני אומר מראש. עיקר השיעור שלי היום הוא נאמר וגם כתבתי אותו פעם בנוגע לרמב״ם באופן כללי, לא בגמרא בגיטין, לדף ג', אבל כדרכם של מגידים אפשר להלביש, אז פה זה דווקא נכנס טוב. מה שאנחנו נדבר בסופו של עניין זה להבין את שיטת הרמב״ם במושג הזה שנקרא קיום שטרות. אתם כולם כבר נכנסתם לזה מתוך דברי רבא פה, מה שרבא מסביר למה אומרים בפני נחתם בפני נחתם, לפי שאין העדים מצויים לקיימו, והפשט הוא בעתיד יהיו הרהורים על הגט הזה, נצטרך לקיים את הגט הזה, לעשות לגט הזה קיום שטרות, מכיוון שזה ממדינת הים ואין שיירות מצויות, אז יש לנו חשש גדול שבעתיד כשיערערו על השטר, על הגט, אנחנו ניתקע. אז באה התקנה הזאת ואומרת, בוא נקדים תרופה למכה ושהשליח יעשה את הקיום עכשיו על ידי זה שהוא יאמר בפני נחתם. בפני נחתם, בפני נחתם, העיקר בפני נחתם. זה שיטת רבא. ומתוך שיטת רבא הזו אתם נכנסתם וגם אנחנו נכנסנו למושג הזה שנקרא שצריך לקיים שטרות. אנחנו עוד מעט נדבר על זה. אז אני בסופו של דבר רוצה להתמקד באיך הרמב״ם מבין את המושג הזה, קיום שטרות. לעניות דעתי, אחר כך ברוך השם מצאתי גם בך שאומר ככה במפורש, אבל בוודאי שככה רמב״ן הבין את הרמב״ם בדרך שונה מהמקובל. ולכן כשיעור כללי הוא לא חייב להתאים לשיעורים היומיים, אז זה קצת שונה ממה שבדרך כלל מבינים במושג הזה קיום שטרות. אבל זה יתרץ לנו הרבה שאלות בהרבה חלקים, לפחות בשיטת הרמב״ם וגם בהבנת הגמרא פה. אז הגמרא אצלנו אומרת, ולרבא דאמר לפי שאין עדים מצויים לקיימו, ליבא את רי מידי דהבה הקיום שטרות דאלמה. בכל קיום שטרות צריך שיבואו שני עדים ויעידו שהחתימות האלה הן מוכרות, או שזה כתב ידינו, או שזה כתב ידם של פלוני. מאוד מעניין. אני כבר אשאל אתכם שאלה. מי שראה כבר את הרמב״ם בפרק ו', יש חמש אפשרויות לקיום שטר. ארבע אפשרויות, כולם זה על ידי עדים. אבל יש אפשרות אחת חמישית, שהיא בלי עדים בכלל. אתם יודעים למה אני מתכוון? מה? משווים את השטר הזה לשטר אחר שכבר קוים. גם זה נקרא קיום שטרות. וגם זה הופך את השטר שלפנינו לשטר מקוים. אז הגמרא פה אומרת, ליבה את רם מידי דעה והקיום שטרו דעלמה, בכל המקומות האחרים. הערה, לא תמיד צריך תרי. כן? הגמרא מתרסת עד אחד מן מסור עם אותו שקלה וטריה כמו שהיה אצל רבא. ואז הגמרא אומרת, כדי להסביר בסופו של דבר מדוע פה מספיק אחד, בדינו דבקיום שטרות נמי לא ליבאי, כדי ריש לקיש, דאמר ריש לקיש, עדים החתומים על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותן בבית דין, ולכן לא צריך, מה בדיוק לא צריך? לא צריך מה? לא צריך קיום שטרות, ורבנן הוא דעצרוך, ואחר משום מגיון כאילו ברבנן. מה? להסתפק בעד אחד. אמנם בכל הקיומי השטרות, באלמה, צריך שניים, פה מספיק אחד. למה מישהו מגונה? שואלת על זה הגמרא, היי כולה הוא חומרה הוא, די מצרחת לתרי, לא אתה בעל ומערר ופסילה, יבוא הבעל, לא יתייחסו אליו, יש פה שניים. חד, אתה בעל ומערר, הוא פסיל. ואז הגמרא עונה תשובה דומה למה שנאמר ברבא, שכיוון שהמאמר שהוא צריך לתת את זה בפני שניים או בפני שלושה, אז מעיקר עמד הגדייק ולא אתה לאורו אינפשי. העד הזה, השליח הזה, ידגדק מאוד, שאנחנו נוכל להסיק מתוך מה שהוא אומר בפני נחתם, שזה באמת קרה. ממילא, מעניין מה ממילא. אפשר להגיד שתי אפשרויות. או ממילא, אנחנו לא חוששים שהבעל יבוא בכלל, כי אחרי שקיבלנו את עדותו, אנחנו יכולים לסגור את הסיפור פה. זה לא יקרה יותר. מה שהוא אמר לנו, בוודאי אמיתי, ולכן הבעל. ויש אפשרות שנייה, כפי שאולי כבר נכנסתם לזה, שאם יבוא הבעל, כשהוא יערער, אנחנו ניתן נאמנות לשליח יותר מאשר לבעל. כי הוא מדגדק בדבריו, אפילו שהוא עד אחד. זה שתי אפשרויות, אולי נתייחס אליהם בסוף. אבל לכל פנים, זאת הפסקה שממנה אני רוצה לצאת לנקודה שאנחנו מדבר עליה. פה הגמרא אמרה, כשהגמרא שאלה, ליבה את רא, מי דדאבי, הקיום שטרו דאלמה, הגמרא אמרה, ליבה את רא, מי דדאבי, הקיום שטרו דאלמה, אז הגמרא תרצה, באלמה לא צריך, רק רבנן הוא דעה צריך. מה הראיה שבאלמה לא צריך? דברי ריש לקיש. עדים החתומים על השטר נאסר כמי שנחקרה עדותן בבעל. ראיתם את רשי? רשי אומר, מה הכוונה שבאלמה לא צריך? לא צריך בכלל לקיים שטרות. כל שטר שמונח לבננו, אפשר להשתמש בו, ולא חוששים לכלום. למה? יש חזוקה. לוחציף איניש לזיופה. לחשוש לזיוף של שטר זה נורא, אז מישהו פה לקח את הבעל הזה וגרש לו את אשתו. או באלמה, לקח את הרובן הזה וחייב אותו באלף שקל. או שלקח את הבית שלו, לא חצי פיניש לזיוף. אז מונח לפניך שטר, שיש עליו עדים חתומים, אתה יכול להשתמש בו. ולכן, כל מה שצריך קיום, זה רק בגלל חשש ואלמה. לא מעיקר הדין, לפי כללי החזקות, לא צריך לחשוש. ואפשר להשתמש בשטר הזה. מה ראייה לחזקה הזאת שהיא קיימת, שלא חצי פיניש לזיוף? זה הממרה של ריש לקיש, שהוא אמר עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה. ממש תמיהה גדולה, קוראים את המשפט הזה ונתקעים בלשון, כן? מסתום מי שכבר יש פה איזה מסקנה מתוך איזה חשבון. מה אמר ריש לקיש ועל מה אמר ריש לקיש את דבריו? בירושלמי זה כתוב במפורש שעל זה נאמרו דברי ריש לקיש. בגמרא בכתובות בדף י"ח עמוד ב' לא במפורש, אבל לכל פנים, מה רצה להסיק ריש לקיש מהממרה שלו? כשהוא אמר, עדים החתומים על השטר, נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין, מה רצה ריש לקיש לומר? איזה הלכה רצה ריש לקיש לומר? חוץ מהגדרה, יש לנו כלל, שאדם שהגיד את עדותו בבית דין, לא יכול לחזור ולהגיד יותר כלום. לא להגיד שיקרתי, לא לשנות את העדות, לא להוסיף בתנאים, לא לטעון כלום על העדות. כיוון שהוא יגיד, שוב אינו חוזר ומאגיד. יש מקום לומר, שמתי אומרים את זה? כיוון שיגיד, שוב אינו חוזר ומאגיד. כשהוא בא לבית הדין, בית הדין שמע אותו, את העדים האלה, חקר אותם, קיבל את עדותם, נתן פלומבה, גושפנקה לעדות הזאת, אי אפשר יותר לחזור. כיוון שיגיד, שוב אינו חוזר ומאגיד. אבל בשטר, בן אדם כתב את השטר שלו בבית. בלילה, בסלון, בינו לבין החברים שלו. מי אמר? אולי על אף שהוא הגיד כבר את עדותו בשטר, הוא יוכל לחזור ולשנות אותה, ולשים בה, כמה שמלן ריש לקיש. העדים, מרגע שהם חתמו על השטר, נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין. כאילו הופיעו בבית הדין, חקרו אותם ונתנו פלומבה לעדות. ולכן, מהרגע הזה הוא לא יכול לשנות כלום. מרגע שהוא חתם על השטר, לא יכול לשנות כלום. אגב, זה מעניין. חתם עד אחד, והעד השני עוד לא חתם. יכול לשנות? מה אתם אומרים? יכול, עד אחד חתם. השני עוד לא חתם, בא לחתום. יכול לקרוא הרבה. אני יודע, אתם פשוט שהוא יכול לחזור בו. אבל לא ניכנס לזה. עוד לא נחקרה את אותה בבית. אומר ריש לקיש, יש לך פה שטר חתום עם העדים. העדים לא יכולים לספר סיפורים עכשיו. זה מה שאמר ריש לקיש. זה הגמרא בכתובות בדף י"ח עמוד ב', שם כתוב במשנה. שאם באים עדים ואומרים, תשמעו, אמנם השטר הזה שלנו, אבל אנחנו היינו אנוסים, זה שקר מה שכתוב פה. לא שומעים להם. לא, אם כתב אדם לא יוצא במקום אחר. למה? כיוון שאיגיד שוב אינו חזור ומגיד. אומר עכשיו הגמרא, מהו דתמה הנמילה על פה? כשהוא עדיד בבית הדין, אז אחרי שהוא העיד לא יכול לחזור. אבל בשטר לא. בשטר, הוא כתב את זה בבית. אולי הוא כן יכול לחזור? אמר יש לקיש. עדים החתומים על השטר נעשר כמי שנחקרה. זה מה שאמר יש לקיש. שאחרי, שואל הרדבה. שואלים כל הרבה, הרבה אחרונים פה. אבל הרדבה מה שהפניתי. אני לא מבין. איך מוכח מדברי יש לקיש האלה? שלא חצי פיניש לזיופה, שלא צריך לקיים כדי לשלול שהשטר הזה מזויף. מה שאמר יש לקיש זה אחרי שקיבלתי את השטר והפכתי אותו לשטר, אז העדים לא יכולים לחזור בהם. אבל מהו השלב שבו אני יכול להגיד שקיבלתי את השטר? אחרי שתשלול שהשטר הזה מזויף. לפני שאתה שולל שהשטר הזה מזויף, מאיך אתה יכול להתייחס לשטר הזה? אולי מישהו זייף אותו? בשביל זה צריך קיום. אז איך מקופל בדברי ריש לקיש לא חצי פיניש לזיוף? שאלה של הרדבה, לא רק הרדבה, הרבה אחרונים. לא עיינתי בכולם, אני לא... תחגיתי נעל הכל. מה הם שואלים? מה, איך זה? אומר הרדבה, שני תירוצים. תירוץ אחד אומר הרדבה, ריש לקיש לא אמר. העדים החתומים על השטר כשהוא מקוים, נעשה כמי שנחקרה. הוא לא התנה את זה בשאלה אם יש קיום או אין קיום. סימן, שדברי ריש לקיש... כנראה שהרדבה לא נוח לו בתירוץ הזה. ואז הוא מביא תירוץ נוסף. מאוד מעניין, התירוץ הנוסף. הוא אומר, מדברי ריש לקיש אפשר להסיק ששטר זה דבר חזק ביותר. הוא אלימה, מילתא דשטר. והראיה, שמרגע שהוא חתם, הוא לא יכול לחזור בו. סימן שאנחנו מייחסים לחתימה בשטר כמשהו סופי. אם זה ככה, אז אפשר גם להסיק שאף אחד לא יזייף שטר כזה. אני אולי אסביר את זה במילים שלי. כן? כי זאת החזוקה שלך שהיא לא חצי בני שזה יופי. אם הדבר הזה הוא נתון לשינויים. בן אדם כתב, אתם יודעים, אדם כותב, אתם כותבים, אה? ואחר כך מוחקים ומוסיפים ומוחקים ומוסיפים. דבר כזה אפשר לחשוש גם שיזייפו אותו. אבל דבר שאתה אומר, שמרגע שהוא נחתם, הוא סופי, הוא גמור, אז אפשר להסיק שההתייחסות לדבר כזה הוא כזה נורא שאף אחד לא יזייף אותו. ומכאן הגיע החזוקה הזאת שלא חצי פיניש לזיוק. זה הפירוש הפשוט שמסתום מככה למדתם את הסוגיה. מתוך דברי ריש לקיש שאלים את כוח השטר, אפשר להסיק שלא צריך לחשוש לשקר. אבל איפה אומרי אתה? זה לא כתוב. בגמרא לא כתוב. מה שאני רק רוצה עכשיו, להביא עוד קושיה מפורסמת מהממרה הזאת של הגמרא פה, על שיטת הרמב״ם, ולפנות, לצאת החוצה לכמה רגעים, לסוגיה של קיום שטרות. אבל, ההנחת יסוד במה שאמרתי, זה שמטרת הקיום, זה לשלול זיוף. יש לנו חשש שאולי השטר מזויף, אני שולל אותו על ידי זה שאני מקיים את החתימות, הוא לא מזויף. זה חתימות אותנטיות, נגמר הסיפור. מאיפה אני יודע שאני לא צריך לחשוש לזה בכלל מדאורייתא, כמו שהגמרא אומרת מדאורייתא. אבל כל המגמה פה, פה צריך להעיר הערה. צדדית, היא נכונה גם בדברי רבה. כשמגיע הגט לפנינו, אנחנו לא צריכים לחשוש שהוא מזויף. אנחנו לא חוששים שאולי הגט מזויף. והראיה שלי שלא חוששים תוספות בעמוד א', מה הראיה שלי שלא חוששים שהגט מזויף? אולי תגיד, למה צריך קיום? כי אני חושש שהגט הזה מזויף. מה אתה הולך לגרש איתו? אולי הוא מזויף? לכן צריך קיום. לא זה מה שהגמרא אומרת. אבל מאיפה אני יודע שלא חוששים לזיוף? ששטר באמת לא צריך לחשוש לו בזיוף. מה הראיה? מה הראיה? איפה הראיה? מי זה דין הראיה? מארץ ישראל. כתוב שבארץ ישראל, אגב, מאוד מעניין, הרמב"ם מוסיף עוד מילה בארץ ישראל. כתוב שבארץ ישראל לא צריך, אלא מה? היא מתגרשת בגט הזה. אם הייתי חושש שהגט הוא מזויף, איך אני אגרש אותה עם גט מזויף? תגידו, לא, רק נותנים לה את הגט. אבל היא לא יכולה להתחתן איתו. כשהיא תרצה לבוא ולהתחתן איתו, זה מאוד מעניין. אנחנו נגיד לגברת, אולי זה מזויף? גם זה לא נכון. כשכתוב שהיא מתגרשת איתו, היא גם יכולה להינסה בו. ככה מוסיף הרמב״ם. היא נתן לה ותינסה בו. היא יכולה עכשיו להגיד, הנה, התגרשתי, אני יכולה לנסה לאדם אחר. לא חושב שבזה. אז מה החשש שלנו? אומרים פה, התוספות, אומרים הראשונים. אנחנו לא חוששים שעכשיו זה מזויף, אבל מישהו יכול להפיל אותנו אחר כך. הרע, הבעל יבוא, יגיד זה מזויף. אנחנו דואגים לזה מראש. בארץ ישראל לא צריך לדאוג לזה מראש. אנחנו יודעים שיש חזוקה שזה לא מזויף. לא דואגים מראש, כי יבוא הבעל, נביא העדים. בחוץ על הארץ לא יכולים, אנחנו דואגים לזה מעכשיו. אבל כל החשש הוא רק בשביל שאם יבוא הבעל ויאמר שזה מזויף, יש לנו כבר קיום, קיום ועומק, מראש שנמצא פה על ידי העדות של העד. זה הסיפור של העדות, זה לא לשלול את חשש הזיוף, כי אנחנו לא חוששים שזה מזויף, כמו שרואים ארץ ישראל, אלא אנחנו דואגים למקרה שיקרה, שמה שיבוא הבעל ויטען שזה מזויף, יש לנו כבר העדות שנלקחה, הבפני נכתב, פני נכתב. זה הפשט הפשוט של הגמרא. על זה יש קושיה עצומה. כן? שיטת רב אביגדור, למדתם אותה? מסתומן, מופיע במורדכי, באור זרוע ובעוד. כל מה שאומרים, שאנחנו לא חוששים ששטר הוא מזויף, שגט הוא מזויף, זה רק אם אף אחד לא טוען עליו. אבל אם יבוא הבעל, או המוכר בשטר קניין, או הלווה בשטר הלוואה, או האישה בשטר קידושין, ותאמר שהשטר הזה מזויף, בעולם לא, מישהו זייף את זה בשבילי. אז מה שצריך קיום זה מדאורייתא. אני באמת לוקח את הטיעון הזה שאולי זה מזויף, ואני עכשיו כדי לשלול אותו צריך לעבוד לפי גדרי ההלכה. אני אגיד לכם נפקמינה שכתובה בסימן סמכתת בחושן משפט על כתב ידו, לא עדים בשטר, כתב ידו, חוששים שזה מזויף. אז לא עוזר, תשמעו, זה דבר מאוד מעניין, דימוי חתימות. כל שאר האפשרויות של הקיום זה קיום מדאורייתא. לא משנה למה צריכים אותם. בין אם צריכים אותם מדאורייתא, בין אם צריכים אותם מדרבנן, אחרי שאני מקבל אותם, אני נותן להם תוקף של דאורייתא, כי יש פה עדים שיעידו שהשטר הזה בסדר. אנחנו מכירים את החתימות, אנחנו חתמנו וכו'. חוץ מדבר אחד. דימוי של חתימות. איפה מצאנו דבר כזה? צריך עדים, אין פה עדים. לקחנו שטר אחר, השווינו את החתימות, ראינו ש... היה לי סיפור. היה לנו איזה דיון מאוד מעניין על תביעת שכירות. שאנחנו טענו שהשכירות... כך היה נראה שהחוזה שכירות זה היה פיקציה. לא אמיתי. אבל מי שזייף אותו לא זייפן כל כך מוצלח. מה? למעלה כתוב... חוזה שכירות בין פלוני לבין אלמוני. למטה, באנו על החתום, פלוני ואלמוני. ופתאום ראינו שהחתימה של פלוני זה כמו הכתיבה למעלה של הפלוני. אותו אחד שכתב למעלה את החוזה, הוא זה שגם חתב למטה בשתי החתימות, גם הפלוני וגם האלמוני. מה יעשה שעוד לא הכרענו בו? שאלה מאוד מעניינת הייתה שם. לגבי החיוב, שכירות, למפרע, בדמי מדור. המציאו לנו חוזה. על כל פנים, דימוי של חתימות, נו, זה סבירות גבוהה, אבל זה לא 100%. זה דרבנן. זה לא יעזור איפה שצריך קיום מדאורייתא. מתי צריך קיום מדאורייתא? אומר רב אביגדור, רוב הראשונים חולקים על זה, כאשר הבעל בא ומערר, הגט הזה מזויף. או בשטרות אחרים, לא יבוא מערר. את השיטה הזאת סבור לכאורה, בפשטות, אולי תעיינו בזה גם הרמב״ם. ציינתי לזה באחד המקורות פה, פרק, כן? פרק זין, מגירושין הלכה ב'. כן, הרמב״ם שם אומר מפורש, שאם הבעל... בא ואומר שהגט הזה הוא מזויף, פרק ב' הלכה, פרק ז' הלכה ב', כן? כן? כן, הרמב"ם אומר שם מפורש שאם בא הבעל ועירר ואמר אחרי שכבר ניתן לה הגט כבר ניתן לה, ואמר, לא גרשתי בעולם, וגט זה שהובל המזויף, הוא יתקיים בחותמה, ואם לא נתקיים, ולא נודע אליו, תצא ועבלת ממזר. אנחנו מחזיקים אותה כשתי, שנתגרשה בלי גט, עם גט מזויף. למה? כי הבעל ערער. נו, אז אם ככה, אנחנו רק אומרים, אנחנו לא חוששים לזיוף מלכתחילה. כל המטרה של הקיום זה רק כדי למנוע מקרה שהבעל מערער. כשהבעל מערער זה כבר דאורייתא. אז איך אתה סומך על עד אחד? הגמרא אומרת, למה הקלנו פה לסמוך על עד אחד? כי הכל זה מדרבנן. לא נכון. אם כל החשש שלך זה רק למקרה שהבעל יערער, כשהבעל יערער, לפי רבי גידו, לפי הרמב"ם המפורש הזה לכאורה, כן? יוצא שאז זה דאורייתא. אם זה דאורייתא, מה פתאום לסמוך על עד אחד? שאלה שנייה. והיא, אני נכנס פה לכותרת הכללית. אולי התעסקתם בזה, אולי לא. אבל אולי אני שתי מים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בוא נאמר, מי שעובר 5 שנים בישיבה, חייב להתקל ברמב״ם הזה. יש כמה רמב״מים פורסמים, קידוש הכסף מדברי סופרים, דיברנו שנה שעברה. יש עוד רמב״ם מפורסם. אני רציתי לראות אם יש לי סייעתא למה שאני אומר. פתחתי את פרנקל, את הרמב״ם פרנקל, ספר המפתח מאחורה, נבהלתי. כן? כמות הדברים שנכתבו על הרמב״ם הזה. כל אחרונים וראשונים. איזה רמב״ם? יש רמב״ם, פרק ג' מלכות עדות, הלכה ד'. ופה אני לרגע, לכמה רגעים, אעבור לנושא הזה. ומתוך זה אחר כך נחזור למושג קיום שטרות, ואחר כך לגמרא שלנו. הגמרא שהרמב״ם אומר, יש לנו הלכה כתובה גם ביבמות למד א', גם בקידושין, בגיטין דף עין א', הלכה שקוראים לה שבית הדין מקבל עדות, הוא יכול לקבל אותה רק מפיהם של העדים. על פי 2 עדים יקום דבר. מורשת הגמרא, הלכה מפיהם ולא מפי כתבם. אני לא יכול לקבל עדות על ידי כתב שהעד ישלח לבית הדין. צריך שהוא יבוא ויעיד בפועל. אומר הרמב״ם, דין תורה שאין מקבלים עדות, לא בדין הממונות ולא מדי נפשות, אלא מפי העדים, שנאמר על פי 2 עדים, מפיהם ולא מכתב ידם. אבל כל הראשונים על ההלכה הזאת שאי אפשר לקבל עדות מפי הכתב. מה הציור הפשוט של עדות מפי הכתב? כן? אנחנו הרבה פעמים בבתי הדין מבקשים תצהירים. היה לנו ערעור השבוע, תשמעו, מעניין, כן? חלק מערעור. בן אדם רצה להביא עדים לתביעה מסוימת שהוא הגיש, להביא הרבה עדים. הוא הביא, כתב ברשימה של העדים שהוא רוצה להביא, 8 עדים, מפה 4 עדים, מפה 2 עדים, מפה. בית הדין אמר, מה אנחנו פה נשקיע בך כמה ימים? לשמוע את כל העדויות. תבחר לך 3 עדים מהקבוצה הזאת, והעדים המומחים שאתה רוצה להביא אותם לעדות, שיגישו תצהיר לבית הדין מפי כתבם. שיגישו תצהיר לבית הדין, אנחנו נסתפק בזה. ערער היהודי ואמר, סליחה, אני רוצה לחקור אותם. איך אני אחקור אותם? הם הגישו רק תצהיר, הוא נמצא בבית שלו כשהוא כותב את התצהיר. שאלה מעניינת. לא נגיד מה הייתה ההכרעה שלנו, כי זה היה קצת טענות של לא, 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 לא ישרות כל כך, אבל כל פנים, נניח לזה כרגע. אבל כל פנים זה פשוט, מפיהם ולא מפי כתבם. אתה רוצה להעיד עדות בבית הדין, תבוא ותעיד, נחקור אותך, נברר, תעמוד בפני בזני ותעיד. אבל אם תשלח את הכתב שלך כעדות, לא נקבל אותה. זה נאמר מפורסמת. אומר לנו הרמב״ם, כל הראשונים שאלו את השאלה הזאת ששואל הרמב״ם, נו, אז איך סומכים על שטרות? הרי כל שטר שמגיע לבית הדין, הוא לא נחתם בפני בית הדין, הוא נחתם באיזשהו מקום. עכשיו הוא מגיע, הכתב הזה מגיע לפנינו לבית הדין, אז איך סומכים על זה? הקצות, מסימן כ"ח, סעיף קטן ו', מי שיין יין, מי שלא, בטח תתגלגלו לזה באיזשהו שלב. או בכתובות, או... הוא מסכם את 4 השיטות, הוא אומר שם איזה וורט חזק ויפה על איזה סוגיה בגמרא בכתובות, אבל הוא מסכם את 4 השיטות שמופיעות בראשונים. איך מתמודדים עם השאלה, איך סומכים על שטר? יש לנו בעיה, העדות צריכה להיות בפה ולא בכתב. שיטת רש"י ובעל המאור, אני מתמצת אותה מהר, נגיע לרמב"ם. שיטת רש"י ובעל המאור זה שכל עדות בשטר היא בנויה על התחייבות של הבעל דבר שמתחייב. אני חייב לכתוב שטר הלוואה מפי הלווה, שהלווה אומר לי תכתוב שאני לווה מהלמוני. שטר קניין, אני צריך שהקונה, סליחה, המוכר יגיד לעדים תחתימו שאני מוכר לו. קידושין, אותו דבר, גירושין, שהבעל מצהיר שהוא הולך לגרש את האישה. כשאני מקבל את העדות, מאוד מעניין, יש פה עם רבינה מעניין, כשאני מקבל את העדות, אני בעצם לא נשען על העדות בחיתוך הדין, אני נשען על הבעל דבר בחיתוך הדין. כשאני מוציא את הכסף מהלווה, אני אומר לו, זה אתה, זה לא העדים. קוראים לזה, בעל המאור קורא לזה, מפי כתבו ולא מפי כתבם. כתבו, הכוונה של הבעל דבר. לכן אין בעיה. מתי יש בעיה? מתי תהיה בעיה של מפי כתבם? אף אחד לא ביקש ממך לכתוב כלום. אתה ראית איזה הלוואה שרובן נותן לשימון, עמדת בצד, ראית את ההלוואה, אתה רוצה לבוא ולהעיד על ההלוואה, תבוא לבית הדין ותעיד בפה. אין לי זמן, אני כותב את מה שראיתי ושולח לבית הדין, זה מפי כתבם. אבל בשטר הלווה אמר לך לכתוב, כשאני אסמוך על השטר הזה אני סוג, לא אומר בעל המאור, אומרים רשי, רמב"ן, מה לעשות, התורה אמרה שיש דבר כזה שנקרא שטרות. בשטרות, לא כל כך מסביר מה, בשטרות אין בעיה של מפי כתבה. מתי יש בעיה? באיגרת. כמו בציור הזה שאמרתי, אני רוצה לשלוח לבית הדין, תדעו לכם. מקבלים הרבה פעמים בתי הדין, מקבלים מכתבים. יופיע אצלנו מישהו היום ביום ראשון השבוע, נכנס, התפרץ לאולם, אמר יש חתונה היום בלילה של גרושת האור. אני עושה ש... הוא שלח את זה בכתב, לא קיבלו, אמרו אדוני, אז בואו. אז הוא בא בעצמו, הוא רצה לאסור אותה, לא משנה, כן? אז אמר בן אדם שולח את העדות שלו בכתב, זה לא שטר, זה שיטה שלישית, היא שיטה מפורסמת, יש כאלה שאומרים שהרמב״ם הלך בשיטה הזאת, זה שיטת רבנותם, מאוד מעניין, נבנה על גמרא בגיטין דף עין א', אומר רבנותם, מה שכתוב מפיהם ולא מפי כתבם, זה רק מי שלא יכול, זה רק למעט אילם שלא יכול להגיד בפה, או מי שלא זוכר את העדות, הוא לא יכול לבוא לבית הדין ולהעיד את העדות. אתה לא יכול, אתה לא יכול להיות עד. טוב, אבל אני יכול להיות עד על ידי הכתב, על זה נאמר מפיהם ולא מפי כתבם. אבל מי שיכול לבוא ולהעיד את עדותו בעל פה והוא רק רוצה לחסוך זמן או שנמצא מרחוק, יכול לשלוח את העדות שלו בכתב לבית הדין. ולכן אין שום קושי בעדות בשטר. כל עדות בשטר זה עדים כאלה שיכולים להעיד, במקום להעיד נתנו שטר למלווה. זה שיטת רבנו תם. אבל שיטת הרמב״ם מאוד מפתיעה וקפצו, ועל זה אמרתי שיש עליו דיבורים רבים רבים. זה הרמב״ם הזה פה בפרק ג' הלכה דלת מלכות עדות, דין תורה שאין מקבלים עדות לא בדיני ממונות ולא בדיני נפשות ולא פי העדים, שנאמר על פי שניים עדים מפיה ולא מכתב אדם. אבל מדברי סופרים שחותכים דיני ממונות בעדות שבשטר, אף על פי שאין העדים קיימים, כדי שלא תנעול דלת בפני לווים. אם אני לא אאפשר את האפשרות להחתים עדים, אף אחד לא ייתן הלוואה. מה, אני צריך לרדוף אחריך? אתה תגיד לי שלא להביא את ההלוואה. טוב, תבוא לבית הדין, נקבל עדויות בבית הדין, ואחר כך אני אלווה לך. מי אלווה לך? כדי להקל על נתינת ההלוואות, יצרנו את האפשרות להביא עדויות בשטר. קח את העדות שלך ביד, תחזיק אותה, מתי שתרוצה תשתמש בה, עכשיו תלווה לי. זה יקל על ההלוואות, שלא תנעול דלת באמת. אבל מעיקר הדין אי אפשר לסמוך על העדות הזאת, זה הרמב״ם מפורסם. ולכן אומר הרמב״ם, ואין דנים עדות שבשטר בדיני כנסות, ואין צריך לומר לא במכות ולא בגלות, אלא מפיהן ולא מכתב ידה. זו שיטת הרמב״ם. כל מוסד השטרות, לכאורה, בדעת הרמב״ם, מדי רבנן בלבד. מדי אורייתא זה לא פועל, ואיפה שצריך דין התורה, כמו כנסות, ולא, אין שם את הטעם שלא תנעול דלת בפני לווים. אגב, בפשטות, בפשטות אני אומר. אם כל הטעם זה להקל על הלוואות שלא תנעול דלת בפני לווים, אז זה לא רק כנסות וגלות מתמעט, אלא גם אם יהיה מדובר על דין הנזיקין. מישהו רואה, אתם מכירים את זה? אוטו, נתקע באוטו, רואים מישהו מאחורה. אתה יכול לחתום לי מה ראית פה? לא יקבלו את זה. מה שלא תינאו דלת בפני לווין? יש אמנם תוספות בתחילת סנהדרין שכמו שלא יש שלא תינאו דלת בפני לווין, יש לנעול דלת בפני מזיקים ובפני גזלנים. גם זה יש, אבל לא ניכנס לזה. על כל פנים, זה שיטת הרמב״ם. השיטת הרמב״ם הזו, קושיות רבות, קושייה מפורסמת. הכסף משנה פה מביא אותה בשם התשבץ, אבל היא קושייה שמופיעה כבר ברמב״ם בספר המצוות בהשגות. אני לא סתם אמרתי לפנות לרמב״ם, לרמב״ן ההוא, רמב״ן ארוך. עכשיו הרמב״ן תוקף את הרמב״ם על כל מיני דברים שהוא קרא להם מדברי סופרים והם מדאורייתא. ויש רשימה ארוכה של הרמב״ם. אחד מהם קידוש הכסף מדברי סופרים. ארוך. אחד מהם, זה הסיפור הזה. הוא אומר, איך אתה אומר שזה מדרבנן? פסוקים מפורשים, גמרות מפורשות. אחת מהגמרות זה הגמרה שלנו. כל הגמרות שאומרות שקיום שטרות זה מדרבנן, גיטין, דפי עמוד ב', כתובות, כ"ח, מה למה המקומות? שקיום שטרות זה דרבנן. המשמעות היא, מדאורייתא, השטר הוא 10. רק מדרבנן הוסיפו משהו, קיום. אבל מדאורייתא הוא ב', שואל הרמב"ן, מה זה? כתוב במפורש. מאיפה לומדים שטרות? מזה שכתוב בירמיהו, וכתוב בספר וחתום, והעד עדים, למען יעמדו ימים רבים. הרמב"ן קרף על פי שאין עדים קיימים. שם כתוב, אתם יוצאים לגלות, תעשו עכשיו את כל השטרות, כדי שכשתחזרו, לא תצטרכו לחפש את העדים, אם כבר לא יהיו, יהיה לכם שטרות. סימן, שאפשר להסתמך על השטרות האלה בעתיד. זה עדות בפי הכתב, זה פסוק ברמיה. מביא את השאלה הזאת, הכסף משנה, עונה על השאלה הזאת הכסף משנה, בטח הייתם אולי, מה עונה הכסף משנה? גם דברי קבלה קורא לזה הרמב"ם דרבנן. לא מבין את התירוץ הזה. שואל על זה, הלכם משנה, יש מקומות אחרים שזה דברי קבלה, לא קורא לזה הרמב"ם דרבנן, ולא ניכנס לזה, אבל לא מבין. הפסוק בירמיה מדבר על שטר מחר. בשטרי מחר יש גם כן שלא תנעול דלת בפני לווין. יש שם, ירמיה תיקן, שלא תנעול דלת בפני לווין. בפני מוכרים וקונים, לא יודע.
שהכלכלה לא תיפול.
בסדר. מה ירמיה עכשיו הולך להגיד לו, תשמעו, תדאג לזה שתחזור אחרי 70 שנה, צריך לדאוג לזה שלא תנעול דלת בפני לווין. על כל פנים, זה התירוץ של הכסף. יש משהו מפתיע ביותר. על השאלה של הרמב"ן והתשבץ, כתוב פסוקים מפורשים, שיש עדים, יש שטרות, ויטין, קידושים, שטרי קניין, שטרי מכר, פסוק בירמיה. איך אתה יכול להגיד שזה דרבנן? יש תירוץ שמופיע בהמון אחרונים. אבל פורסם, נתיבות, מה שציינתי, סימן חב זין, חב חת, סיב קטן זין, ורב חיים הלוי, על הרמב״ם. רב חיים ארוך, אמרנו רק קטע. אבל מה שאומר הרב חיים זה מה ש... מתוך דבריו אפשר להשיג גם את מה שאנחנו אומרים. מה הם אומרים? אומרים משהו מאוד פשוט. באמת, גיטין וקידושין ושיטרי קניין, יש פסוקים מפורשים שזה עובד, וזה לא רק עובד בתור קניין, אלא גם בתור ראייה. האישה לא רק מתגרשת בגט, אלא גם יכולה להביא אחר כך ראייה שהיא התגרשה. קידושין, לומדים ויצא והייתה. שטר קניין, כמו שעברנו פסוקים מפורשים, למען יעמדו ימים רבים, זה ישמש אותך כראיה, על זה לא דעלה על דעתו של הרמב״ם לומר שזה מדרבנן. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לזה כדי להספיק את מה שאני אומר. יש הבדל בין הנתיבות לבין רב חיים. מלמעלה. הנתיבות אומר, העדות לא נגמרת בשעה שחתמתי אותה. העדות תיגמר בשעה שימסור בעל הדבר את הגט את השטר לצד השני. אז בשעה שאני חתמתי את השטר, היא לא נגמרה, היא נגמרה אחר כך. אז בעצם החתימה שלי, אבל פה חידשה התורה, שזה שטר שאפשר לסמוך על הראייה שלו, גם מדאורייתא. כל מה שדיבר הרמב״ם, זה אך ורק על שטרי ראיות. אני רוצה לשלוח לבית הדין את הראייה בכתב, בית הדין לא יקבל, מפיהם ולא מפי כתבם. אותו דבר, אתה לא יכול לסמוך על שטר, שישמש אותך כראיה, כי הוא לא היה בבית הדין. חיים מגיע לאותה תוצאה עם גזירת הכתוב, רק אומר שכיוון שהשטר הזה נועד בשביל לעשות מעשה חלות, חלות, גירושין, קידושין, קניין, תורה חידשה ששטר כזה ככה עושים את הקניינים האלה. אז יש פה גזירת הכתוב שעם השטר הזה, עם הנייר הזה, אפשר להשתמש גם אחר כך. מה שאין כן שטרי ראייה. שטרי ראייה, כל מה שיש בהם זה רק דבר אחד, עדות שמוכיחה מה שקרה, ראייה. על זה אומר הרמב״ם, רק מדרבנן. זה מפורסם, שתי ה... אז אם כן, לפי הנחה הזאת שעכשיו אני נמצא בה, שטר, קשה לחלוק על זה. ששטר גיטין, שגט, שקידושין, שקניין, הוא לא מדרבנן, הוא מדאורייתא, ראייה גמורה, מדאורייתא אפשר להשתמש. מה שדיבר הרמב״ם זה רק שטרי חור, שטרי ראייה, בעלמה. אבל שתי שאלות, כדי להמשיך. מאיפה הרמב״ם לקח שזה דרבנן? זה דרכו של הרמב״ם, מי שרגיל ברמב״ם, מפורסם וידוע. כשהרמב״ם רוצה להגיד איזה חידוש, הוא אומר, מה? יראה לי, כך וכך. יש לי קושיה. מפיה ולא מפי כתבם. אני אומר, תשובה מסברה, יראה לי. אם ברמב״ם לא כותב יראה לי, סימן שהוא ראה את זה בגמרה. בש"ס, לא יודע, ירושלמי, בבלי, לא משנה. הרמב״ם קובע פה איזושהי אמירה. מה ראייה שלה? א', ב', אם יש כבר ראייה, אז מה ראייה שגיטין, קידושין וקניין, הם חריגים, הם יוצאים מן הכלל. אני אומר עכשיו בקיצור, הכסף מישנה אומר, הרמב״ם ראה שיש סתירה בין שתי סוגיות. סוגיה על שטר קידושין, שמשמע שאי אפשר להשתמש בשטר כראיה. סוגיה מדין הממונות, גם בבקמה וגם בבטרה, שכן אפשר להשתמש. הסיק הרמב״ם שזה רק דרבנן, בדין הממונות זה עוזר, בקידושין זה לא עוזר. זה הכסף מישנה. אבל איפה שאני הולך להשתמש בשטר כשטר ראייה, זה דרבנן בלבד. הרמב״ם עשה חשבון, יש סתירה בין שתי גמרות, תירץ תירוץ על הסתירה, והפך את התירוץ הזה להלכה, כך אומר הכסף משנה. עכשיו זה קושיות על הכסף משנה. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו אחר, מפתיע. אלמלא שהייתי רואה בסופו של דבר, גם ברמב״ן, וגם בבח, הבח כותב את זה בצורה מפורשת. הרמב״ם למד את העיקרון הזה, שדין הממונות, ששטרות, זה מדרבנן, מהביטוי שכתוב בש"ס, קיום שטרות דרבנן. והוא למד את הביטוי הזה הפוך ממה שלמדו אותו כל הראשונים. לא אני אומר את זה, הרמב״ם בספר המצוות אומר, שהוא פירש אותו הפך ממה שפירשו כולם. כיצד פירשו כולם? כמו שאמרתי בהקדמה, מדאורייתא שטר הוא עשר, אני גם לא חושש לזיור ולא חושש לכלום. אז למה אתה צריך קיום? רק מדרבנן קיום שטרות. למה? מדרבנן. הרמב״ם למד בדיוק הפוך. מה שאני יכול לקיים את השטר ולהשתמש בו, זה רק מדרבנן. וכיוון שזה רק מדרבנן, חכמים הקלו בו בכל מיני דברים. מעיד בגודלו מה שראה בקוטנו, כל מקום עד נעשה דיין. אבל הוא לקח את זה מהביטוי, מאיפה אני יודע? הרמב״ם, ממש רמב״ם שקשה לקריאה, ראיתם את זה אולי, בלכה משנה, פרק ו' הלכה א', כבר בארמה, שקיום שטרות מדבריהם, כדי שלא תנעול דלת בפני לווים. לפי הבנה הרגילה, קיום שטרות מדרבנן, מה הכוונה? מדאורייתא שטר עשר. למה הצרכתי קיום? כי אני חושש אולי זה מזויף. אולי להאמין למי שאטען שזה מזויף. איך יכול להיות שהסיבה היא כדי שלא תנעול דלת בפני לווים? זה בדיוק הפוך. אני הולך להגן על זכויות הלווה, לא על זכויות המלווה. אני חושש שיוציאו נגד הלווה שטר שהוא מזויף, אז אני אומר למלווה תקיים אותו. איך יכול להיות שהסיבה לקיום שטרות מדבריהם זה כדי שלא תנעול דלת בפני לווים? שאני הולך להגן על מי? על המלווה. א', ב', הרמב״ם פותח את ההלכה הזאת בשתי מילים. כבר בארנו שקיום שטרות מדבריהם. תלכו אחורה, זה פרק ו' הלכה א', לא תמצאו בשום מקום שהרמב״ם בכלל דיבר על קיום שטרות. עד ההלכה הזאת, זה פרק שכל כולו מתעסק בקיום שטרות. מה הכוונה שלו כבר בארנו? אני אומר, הרמב״ן אומר את זה בהשגה שלו בספר המצוות. והוא פירש קיום שטרות דרבנן הפך ממה שאנחנו מפרשים. כך קורא לזה הרמב״ן. הוא תוקף אותו שזה לא דרבנן. אבל מאיפה לקח הרמב״ם את ההגדרה שלו מתוך המושג הזה קיום שטרות דרבנן? שהכוונה שזה פועל רק מדרבנן. אבל כמו שאמרתי, הרמב״ם אומר כבר בארנו. איפה בארת? תלך אחורה. איפה בארת? אומר הלכם משנה פשוט. גם בספר המצוות ברמב״ן, גם כן הוא קורא ככה את הרמב״ם. זה אותה הלכה שקראתי לפני זה. פרק ג' הלכה ד', שם אמר הרמב״ם שכל השטרות זה מדרבנן. עכשיו בא הרמב״ם ואומר, כדי שלא תינעון דלת בפני לובין, חוזר על זה הרמב״ם ואומר, אף על פי שנתנו לזה תוקף מדרבנן, אנחנו דורשים עוד משהו, והדרישה שלנו מהמשהו הזה היא דרישה קיצונית, אפילו שזה דרבנן. ואני אסביר מה אני מתכוון. אבל זה ברור שזה כוונת הרמב״ם. גם עוד מעט אני אראה לכם, אולי אני אקרא בך. כן. איך הבך קורא את הביטוי קיום שטרות דרבנן בדעת הרמב״ם. הבך הזה נמצא בסוף סימן מ"ו בחושן משפט. סימן מ"ו בחושן משפט זה סימן ארוך. סימן שכל כולו עוסק בקיום שטרות. הלכות בקיום שטרות. בסוף הסימן הזה, אחרי שהבך מביא את הקושיות שיש עליו, אבל הנראה לפי עיונו דעתי, דה הרמב״ם לטעמה, שכתב בפרק ג' דין תורה שאין מקבלים, אלא אבל מדברי סופרים, כן? ובתחילת פרק ו' כתב, כבר בארנו קיום שטרות מדבריהם, כדי ש... והוא מה שכתב בפרק ג', מה זה כבר בארנו? מה שאמרנו לפני זה. ולפי דעתו, אני קורא לכם בך, שלא תגידו שזה חידוש גדול מדי. כן? זה באמת חידוש גדול, בדעת הרמב״ם. זה ברור שהרמב״ן ככה הבין את הרמב״ם. ולפי דעתו, יהיה פירוש קיום שטרות מדרבנן, כלומר, אף על גב דדבר תורה, ראיתם, לכם יש נעש לא הסבר, אבל אף על גב דדבר תורה, עדות שבשטר אינו כלום, אלא אם כן נחקרה עדותן מפיהם, מכל מקום, כדי שלא תנעול דלת מפני לובין, הקלו לחתוך דיני ממונות על פי עדים שמקיימים השטר. אני אסביר את זה עוד מעט. ומעדים שזוהי חתימת העדים שמקרים אותם את ביותנו שחתמו בפניהם. והאידר יש לקיש דאמר, כן, העדים החתמים על השטר כמי שנחקרה עדותן בבית דין. לפי דעת הרמב״ם יהיה פירושו כאילו נחקרה עדותן מפיהם בבית דין. זה שוב אינה מה להחזיר. ובתנאי כשנתקיים חתימתם על ידי עדים עוד מעט נראה. וזהו שכתב, וכיוון שהקלו בקיום שטרות דרבנן לחתוך דיני ממונות על פי עדים אחרים, הקלו בו עוד דברים, שעד נעשה דיין, ושקטן נאמן להעיד מה שבגודלו, מה שראה בקוטנו, הכל זה על בסיס ההנחה שהכל זה דרבנן. כל הסיפור הזה של שטרות זה דרבנן. אז נתנו לך עוד הרבה קולות. כך אומר הבך שהרמב"ם מבין. רק אומר בסוף. אבל גיטין דף ג' עמוד א', כן למובן. כי פה כתוב מפורש בדיוק הפוך מהרמב"ם. כל מה שאמרתי הקדמה לשאלה הזו. הפוך מהרמב"ם. כתוב, מי דאורייתא בדינו דקיום שטרות. לא בעיה, לא צריך כלום. השטר הוא עשר. אבל ככה אמרתי, פשט דברי הרמב"ם. עכשיו אני רק אתן לזה טעם. לא אכנס לזה, כי המאמר, מה שכתוב פה בדפים, במקום אחר, זה להראות את ההגדרה הזאת בתוך הלכות קיום שטרות של כל הרמב״ם. כל פרק ו' מלא מדברים שיש בהם קשיים שמתפרשים לפי ההבנה הזאת. שהרמב״ם מבין את הביטוי קיום שטרות מדרבנן, הכוונה כל השטר. אבל צריך בשביל זה תנאי אחד. והתנאי הזה בנוי על ריש לקיש. תשמעו זה כמין חומר. לפחות ברמב״ם. הרמב״ם קרא את הגמרא לפומרייתא. והיא מושכלת. מה הבעיה במפי כתבם? מה הבעיה בשטר? תגידו לי, אתם, אז תעסקתם בזה. לפי שאין עדים מצויים לכם. אמרנו, בסוף לא חוששים לזיוף, אבל אם הוא יבוא ויגיש שזה מזויף, אני אחשוש לזיוף. נכון? אבל מה הבעיה כשאמרה התורה על פי שניים עדים יקום דבר? מפיהם ולא מפי כתבם. אפשר להגיד מה שכולנו חשבנו כשקראנו את המושג קיום שטרות. אני לא יודע, אתה מקבל חתיכת נייר לבית הדין, מאיפה אתה יודע מי כתב את זה בכלל? במילים אחרות, מה אני חושש שאולי מה? מזויף. אני אומר לכם, זה לא הבעיה בכלל. מה הבעיה? תבוא ותקיים אותו, תשלח את האיגרת לבית הדין יחד עם קיום, תשלח את המכתב שלך, את התצהיר שלך, של אותו אחד שנתבקש השבוע להמציא תצהיר, הוא מהנדס בניין, היה צריך להמציא תצהיר על הבניין. מה הבעיה שלך? מפי כתבן, תצמיד לזה קיום, החתימה פה היא אותנטית, היא של מהנדס פלוני, תפתור את הבעיה. לא זאת הבעיה בכלל. מה הבעיה? בוא נראה שלא נחקרה. מה הבעיה? יש לנו הלכה בהלכות עדות. זה לא הלכה, זה האלף בית של עדות. אחרי שמסרת את העדות היא נחתמה. אחרי שמסרת את העדות היא נחתמה. גמרנו, אתה לא יכול להגיד לא שהיית אנוס, לא שמת לב, אמרת דברים לא מתוך... את כל זה יש, אומרת התורה, רק אם בא העד ועיד בבית הדין. אבל אם הוא כתב את העדות שלו רגע לפני שהלך לישון, לקח, מה אתה רוצה? הוא אומר לו בטלפון, מה אני אכתוב? אני יכול לתת לאמירה הזאת שם של עדות? יבוא הבן אדם, תשמעו לדוגמה, ריטב"א במכות, בדף זין עמוד א', אדם אומר, תשמעו, אני קשה לי לדבר, מגמגם, יכול לדבר. כותב את העדות שלו בכתב ואומר לבית הדין, העדות שלי, במקום שאני אגיד אותה, הנה זה מה שכתוב פה, זה העדות שלי, קחו. אומר הריטב"א, הוא אמר ככה, מה שכתוב פה, אני עד בדבר זה, זה עדות גמורה, והיא עכשיו הופכת להיות עדות חלוטה שאפשר להשתמש בה, אפילו שהיא נכתבה. לא הבעיה איך היא נאמרה מפי הכתב, אלא רק האם היא נעשתה בפני בית דין או לא נעשתה בפני בית דין. כל העדות מפי הכתב לא נעשתה בפני בית דין. הנה, איך אפשר לתת לה שם של עדות? אנחנו כרגע לא מדברים שאולי מישהו זייף אותה. אף אחד לא זייף אותה, היא עשר. והוא אומר, זה אני. אבל אי אפשר לתת... אני אתן לכם דוגמה פשוטה. קיבלנו עדות בלילה. תחילת דין. אי אפשר להשתמש בעדות הזאת. היא אותנטית, היא אותנטית. הם עמדו בפנינו עם צילום וידאו ורואים הכל. אפשר לתת לה שם של עדות? התשובה היא לא. הוא יוכל לשנות ולהחזור ויגיד, אנוס הייתי ויש תנאים ולא אמרתי את הכל. יותר מזה, ישב לפני נעילה, מסר את העדות שלו, אבל בבית מדרש פה. אפשר לקחת את העדות הזאת להשתמש בה? שום דבר. יכול להגיד, לא שמתי לב, כן שמתי לב, לא. מתי נהופכת להיות העדות לעדות שאפשר לחתוך על פיה את הדין ללא יכולת לשנות בכלום? והיא כבר חתומה וגמורה, רק אם היא נאמרה בבית הדין. אם היא לא נאמרה בבית הדין, אי אפשר. זאת הבעיה שלנו במפי כתבה. כשבאו חכמים ותקנו, אז קודם כל אני שם בצד לשנייה, גיטין, קידושין, בשיט רקניין, התורה אמרה, גזרת הכתוב, שאפשר להסתמך על זה. וזה נקרא כאילו זה נגמר, מאיזה רגע זה נגמר? מאיזה רגע זה נגמר? מרגע שהם חתמו. אבל בעדות שנשלחת לבית הדין בכתב, איגרת שנשלחת, ברגע שהיא נכתבה, היא לא נגמרה. הוא עוד לא שלח אותה לבית הדין. יכול להתקן בתיקונים? ודאי שיכול להתקן בתיקונים. תשמעו, זה נפלא ברמב"ם. מתי העדות הזאת מסתיימת ונחשבת כאילו היא כבר נסתיימה ונתקבלה בבית דין? מהרגע שמה יעשו לה? קיימו אותה. כל זמן שלא קיימו אותה, היא לא עדות מזויפת, אבל היא יכולה להיות שקר גם. רובן ושמעון חתומים. מי חתום על הנייר הזה? רובן ושמעון. 100%, 100% זה רובן ושמעון. אבל הם יכולים עכשיו לומר, שיקרנו עליך, עבדנו עליך. יכולים? ודאי שיכולים. מאיזה שלב? באותו שלב, הרגע שאני אראה, מאותו רגע שגמרנו, זה רק מרגע הקיום. בעצם כשאמרו חכמים שאפשר לסמוך על דין הממונות, בדין הממונות, על עדות שבשטר, הם הגבילו את זה. הם באו ואמרו, ממתי אפשר לסמוך על העדות שבשטר? רק מרגע, מה? שהשטר נתקיים. כי כל פעם, עכשיו תשימו לב, יבוא הבעל, לא צריך לומר, בעל הגט לא יבוא, יבוא. הוא לא צריך להגיד שזה מזויף. הוא לא יגיד שזה מזויף. הוא יגיד, אתה יודע, בכלל זה לא היה 100 דולר. זה היה 100 אגורות. יש פה עדות. לא יודעים מה זה עדות. הוא כתב את זה בפני עצמו. עם עצמו הוא כתב. הוא יגיד, העדים האלה שחתומים שקרנים. זה הם, אני יודע שזה הם. זה רובן ושמעון. אבל הם רוצים להפיל אותי בפח. נקבל את הטענות שלו. בטח שנקבל את הטענות שלו. כי זה לא עדות. מפיהם ולא מפי כתבם. מתי זה יהפוך להיות עדות ששוב אי אפשר לערער עליה? אי אפשר לתקוף אותה לא בטענת זיוף, אלא בכל הטענות כולם, רק מרגע שהיא נתקיימה. בעצם יש לנו פה שתי הלכות שמשלימות אחת את השנייה, שזה מה שאומר הרמב"ם. עכשיו תשמעו דבר מאוד מעניין, לפני שאני חוזר לגמרא שלנו. מנחה אחד ועשרה אמרנו, מה? מנחה כבר אחד, מה? הרב, מה? נסה ככה לדלג קצת. תשמעו דבר נפלא. הזכרתי בהתחלה שיש חמישה סוגי קיומים. ארבעה סוגי קיומים אלא על ידי קבלת עדות. מקבלים עדות. קיום אחד הוא על ידי דימוי חתימות. תגידו לי, את הדימוי הזה צריך לעשות בשלושה בבית דין? אפשר לעשות אותו בלילה? בית דין לא עובד בלילה. לא, אין בית דין בלילה, פסול. אפשר לעשות אותו בלילה? גם הכסף משנה, וגם הלחם משנה, שניהם אומרים שאי אפשר לעשות בלילה. מה אנחנו בסך הכל עושים? מותר לפתוח גמורה כדי לדעת מה להכריע מחר? מותר. מה אנחנו בסך הכל עושים? שוללים שהחתימות לא מזויפות. הנה, החתימה הזאת שווה לחתימה הזאת. אי אפשר לעשות את זה בלילה. אומר הלחם משנה, בגלל שהגדרנו את זה כדין, זה תחילת הרמב״ם בפרק ו'. אומר הלחם משנה, בשם הכסף משנה, בלחוץ הנהדרין, שזה בגלל שזה קבלת עדות, וקבלת עדות לא יכולה להיות בלילה. אז נשאלת השאלה, אז למה בדימוי חתימות גם אי אפשר לעשות בלילה? פתחתי את הכסף משנה, בלחוץ הנהדרין. אומר לפי שהוא כמו קבלת עדות. עכשיו תשמעו טוב. מתי מקבלת הנייר הזה? מתי הוא מקבל גושפנקה שקיבלתי את העדות? עכשיו אני יכול להגיד סיימתי את העדות. באיזה שלב? בשלב שמה עשיתי? קיימתי אותו. עד אותו רגע לא נתקבלה עדות. זאת הייתה התקנה לפי הבנת הרמב״ם. עכשיו אני אומר בקיצור. מה אנחנו באים לשלול בקיום? אנחנו חשבנו שאנחנו באים לשלול בקיום רק טענת זיוף. אז הנה, יש לי הוכחה שזה לא מזויף. לא נכון. יש לי ראיה, מי שראה פה, בטח למדתם איזה ברש"י במשנה. אם יש אליו עוררים מתקיים בחותמיו, רש"י אומר, מה עוררים? מזויף. שהבעל איתן מזויף. סתירה, מדפתת. לא נכנס לזה. רמב"ם בפירוש המשניות. פה. אם יש עליו עוררים, אומר הרמב״ם, כל סוגי עוררים. מה איתן אבל? העדים האלה שקרנים. הם אמיתיים? אמיתיים. זה רובן ושמעון, שכנים שלי. הם אלה שחתמו. אבל הם שקרנים, אני לא התכוונתי להתגרש את אשתי. הם בכלל היו אנוסים. הם בכלל היו קרובים אחד עם השני. כל הטענות, מכל סוג שהוא, כל טענה שלו תפסול את הגט. אמורה לפסול את הגט. העדות הזאת היא לא עדות. כל, כמו שהוא, מה שנאמר בחדר, בחדר, זה לא עדות. ברגע שנתקבלה בבית הדין, שני סוגי ערעורים יש על שטרות כתובים. ערעור אחד זה מה שהיה הדבר המקובל פה בכל הלימוד שלמדנו. לכן אמרתי, אנחנו יוצאים מחוץ לקופסה לרגע בשיטת הרמב״ם. זה הערעור של זיוף. פותרים את הבעיה על ידי קיום. אבל יש בעיה אחרת לגמרי. שהעדות הזאת היא עדות מפי הכתב. כל זמן שלא תקיים את העדות, היא לא נסתיימה. אם היא לא נסתיימה, אז בלי קיום, אני יכול לטעון את כל מה שאני רק אטען, ואי אפשר להשתבש בשטר הזה לכלום. בא ריש לקיש ואומר, לא נכון. העדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין. ממתי? מה? מרגע שהם חתמו. כיוון שהם חתמו, אנחנו מתייחסים לזה כאילו העדות הזאת נאמרה בבית הדין וגם נחקרה. ולכן מרגע שהם חתמו, אי אפשר לערער שום ערעור על העדות הזאת. כמו העדות שנאמרה בבית הדין, שאי אפשר לטעון עליה לא אנוסים ולא שקרנים ולא כלום, אף על פי שיש פה בני אדם שעומדים. אותו דבר על עדות חתומה. לא, אבל זה סותר את הצורך בקיום. אומר רב חיים, בתוך הרב חיים הארוך, הממרה של ריש לקיש, עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין, נאמרה רק באותם שטרות שאמרה התורה. הוא בעצם הסביר לנו מה אמרה התורה בגיטין, בקידושין, בכל השאר. ברגע שהם חתמו, גילתה לנו התורה שמאותו רגע נסתיימה עדותן. וכמו שעדות שנאמרה בבית הדין אי אפשר לתקוף אותה בשום צורה, בלי שום קשר לזיוף, ככה עדות כזאת, הממרה של ריש לקיש, בעיקר על... אבל מה לעשות? כשחכמים הצריכו קיום, הם הצריכו קיום בכל השטרות, גם בשטרות שהם מדאורייתא. עכשיו תשמע. אפשרות בגמרא. כי לא ענו על זה. לכם מי נשאר בצורך עיון, הבח נשאר בצורך עיון. שמה שכתוב אצלנו בגמרא, אנחנו מדברים על גט. בגט, המקסימום שאתה צריך בגט, למנוע פה לשלול, זה לשלול זיוף. ואת זה יש לנו חזקה. לא מזה, והראיה מארץ ישראל, אם יש עליו הורים, יתקיים בחותמם, סימן שאני לא חושש לזיוף. מה אתה חושש? מה אתה חושש שבשבילו אתה צריך קיום? שיבוא הבעל ויגיד, מה? סולים, קרובים, שקרנים, לא זיוף. על זה אומרת הגמרא, תדע לך, העדים לא צריך בכלל. מרגע שהם חתמו, רק רבנן הוא דעת צרוף. ואחר משום עיגון הכל ברבנן. שבו עכשיו שתי ראיות לעיקרון הזה, ובזה אני מסיים. עיקרון אחד, אם הבעל, תשימו לב טוב, יטען נגד הגט, הם שקרנים, אני לא ציוויתי, אני התניתי את הגט בתנאי, והם לא כתבו את זה, כל הטענות שיטענו, אני לא אקבל את דבריהם. למה? מדאורייתא? מה? מדאורייתא? מדאורייתא לא צריך. העדות הזאת נגמרה ברגע שהם חתמו אותה, והיא חתומה וחבולה. אבל אם יבוא הבעל ויטען, איזה טענה הוא יטען? איזה טענה? מזויף. פה, לכאורה, אמרו רב אביגדור והרמב״ם, פה מדאורייתא צריך לשלול את הטיעון שלו. זה לא יעזור שתגיד לי, אבל יש פה עדות חתומה, היא כבר חלוטה, אבל אולי העדות הזאת מזויפת. אני לא טוען שהיא שקרית, אני לא טוען שהיא פסולה, אני טוען שהיא לא הייתה מעולם. האישה הלכה וחתמה. פה הטיעון של הבעל יפריע לנו. אז אולי כדי למנוע את זה, היית צריך מראש לדאוג שמי יגיד את הקיום, מה, כמה יגידו את הקיום? שניים. זה שואל את הגמרא, היי, כולה הוא חומרה הוא. אמנם הכולה באה לפתור כל טיעון אחר שיתן הבעל. אבל אם יבוא הבעל ויתן עכשיו טענת מזויף, אתה תתקע אותה. מה ילד ממזר? אומר את הגמרא, אני סומך על זה שזה לא יקרה. כיוון שהוא דיק-דק, אני סומך על זה שזה לא יקרה. יאללה, עוד רמב״ם. הרמב״ם בפרק ג' הלכה י' א'. יש פה רמב״ם יפה, תראו את הרמב״ם שהבאתי עליו בפרק ו' הלכה, אני זוכר כרגע, פרק ו' פרק ח' הלכה ד', שם הרמב״ם אומר שאם הבעל טוען שזה הכל, אני מעולם לא, העדים אומרים בעולם, לא העדנו עדות כזאת, אז מקבלים את דבריהם, והגט הזה הוא בטל, השטר הזה הוא בטל. הוא אומר, ומי שלא דן ככה לא ידע בין ימינו לשמאלו. פתאום הרמב״ם יצא מגדרו, מי שלא דן כמו שאני אומר פה, אומר הרייבד, הרבה יודעים לדון כמותו, ואף על פי כן מגיעים למסקנה. גם זה משלים את התמונה שלנו, אבל אנו לא כלס לזה. אבל יש רמב״ם אחר, פרק ג' הלכה י' א' מלכות עדות. יש מחלוקת בבא קמא, דף ק' י' ב' עמוד ב', האם אפשר לקיים שטר שלא בפני בעל דין? להעיד עדות אי אפשר שלא בפני בעל דין. לקיים שטר, האם אפשר שלא בפני בעל דין או לא? מחלוקת המוראים. מעניין, מי שאומר שצריך לקיים בפני בעל דין, מה הסברה בזה? לא ייכנס לזה. מה הסברה? אני בכלל לא דן בהלוואה. אני בכלל לא דן בהלוואה. במה אני דן? בשאלה היחידה הפשוטה, האם החתימה הזאת אותנטית או לא? מה אני צריך את הבעל דין? אבל יש שיטה שכן צריך, לא ניכנס לזה. לפי מה שאמרתי זה פשוט, עכשיו אני מקבל את העדות. קבלת העדות היא עכשיו נסגרת. פה אני צריך את הבעל דין. אבל על כל פנים, הרמב״ם אומר, שלהלכה אנחנו פוסקים כמו השיטה שאומרת שמקיימים שלא בפני בעל דין. ואז מוסיף הרמב״ם, תשמעו את הביטויים של הרמב״ם וזה אני מסיים. אומר הרמב״ם, פרק ג' הלכה י' א', גם בדין הם אמונות, אין מקבלים עדים אלא בפני בעל דין. ואם היה בעל דין חולה, מקשיב לזה, במה דברים אמורים? בעדות על פה. אבל השטר, זה מעניין, במה דברים אמורים? בעדות על פה. אבל השטר, מקיימים בבית דין את עדיו שלא בפני בעל דין. הוא לא נמצא. אפשר לקיים? אפשר לקיים. מוסיף הרמב"ם משפטים מעניינים. ואפילו היה עומד וצווח ואומר שטר מזויפו, עדי שקר אין, פסולי עדות אין, כל הרשימה הזאת לא מופיעה ברש"י בבבא קמא. שטר מזויפו, א', זה פשוט, יש לנו ראיה שהשטר הוא לא מזויף, קיימנו אותו, אבל הוא מסיף לצוק, עדי שקר אין, פסולי עדות אין, אין משביחים בו אלא מקיימים את השטר בעדיו. כך אומר הרמב"ם. הרמב"ם פה גם כמו הפירוש המשניות שלנו רואה בכל האירורים של שטר כחטיבה אחת. יש אירור אחד ראשי, מזויף. פותרים את זה על ידי קיום. אבל יש אירורים אחרים, הם יותר מפריעים לנו. הוא יבוא ויגיד, אמנם העדים שהביאו לך את הגט הזה, הוא באמת חתמו על הגט. והשליח הזה הוא באמת שליח. אבל היה בגט הזה תנאי, והעדים האלה בכלל שיקרו שכך אני אמרתי. ובכלל הם קרובים, ובכלל הם פסולים, שחקים בקובייה. אם הוא יגיד איזה נגד עדים שהעידו בעל פה בבית הדין, לא נשגיח בו. אבל אם הוא יגיד איזה השטר לפני שהוא קוים, אנחנו כן נשגיח בו. מתי לא נשגיח בו? מאיזה שלב לא נשגיח בו? רק מהרגע שקיימנו. כך הרמב״ם למד את המושג קיום שטרות. וממילא באמת יצא, רק אני אסכם את זה, בהבנה של הסוגיה שלנו, שייתכן בהחלט לומר, שכשהגמרא אמרה, בדינו דבקיום שטרות נמי לא לבעי, הגברה פה סגרה את כל סוגי הקיומים, אין אלה שבאים לשלול זיוף ואין אלה שבאים לשלול את כל סוגי הטענות. על זה אומרת הגמרה, תדע לך, בשטרות כדי לשלול את הטענות האחרות שיכולים לטעון נגד השטר לא צריך שום קיום. דאמר ריש לקיש, העדים החתומים על השטר, כמי שמרגע שחתמו, זה כמי שנחקרה. רק רבננו דעצרו את התוספת של הקיום. ואחר משום מגונה כולה ברבנה. אמרתי לפי זה שגם אפשר להסביר מדוע נוסח התקנה פה הוא בפני נחתם. ולא סתם, כי העיקר זה רק להגיד שהייתה פה חתימה ומרגע החתימה הכל פועל. זה מה שאמרתי, שהמחלוקת רש"י ותוספות, האם פה יכול, האם הכולה הייתה, רק זה שהסתפקנו באחד במקום שניים, אבל מצידי שהאחד יגיד גם ידעתי, אני מכיר את החתימה כמו שרש"י אומר, או כמו ששאר הראשונים אומרים, כפשט הגמרא, שליח ועד אחד שמעיד, רק דבר אחד יכול להעיד, אין לו אפשרות אחרת. מה האפשרות היחידה? אתה נכחת בחתימה, מאותו רגע שנחתמה החתימה היא נסגרה, זה מה שתגיד לנו. זאת הכולה שנאמרה פה. לכן הגמרא בדף תדבר אומרת שאם הוא אמר חצי בפני נחתם וחצי אני מכיר, זה לא עובד. למה? או כולו בקיום הגט, או כולו בתקנת חכמים. כל פנים יש פה עוד הרבה פרטים, אבל זה מה שרצינו לומר, שחיסקו וימצאו בעזרת השם.